שלום חברים, סייבר חברים שמח, אדי הררי, פרק 153, מה המצב?
ברוך השם, מצב טוב, ככה נראה לי, פער רגע, ואולי אפילו מתכוונים לי יותר טוב, 2026, לא?
2026, בייבי, ממש, איך אתה חווה אותה?
האמת?
כן, רק את האמת אבל.
אז עדיף אולי לא לדבר. אתה יודע, זה כמו הייתה פעם בדיחת בזוקה כזאת של, לא יודע, הוא אומר לאבא שלו, שמעת מה זה אמר, אז הוא אומר לו, מה הוא אמר? אז הוא אומר לו, להשמיט את הכללות. אז הוא אומר לו, כן, אז הוא אומר לו, טוב, הוא לא אמר כלום, או משהו.
וואו. אני חייב להגיד שאנחנו מקליטים את זה ביום שישי, וכל השבוע הזה, רץ על שתי דברים בישראל שתפסו את כל הלוח זמנים האפשרי. הראשון זה כמובן המשחק של מכבי חיפה ומה שהיה שם עם התמונה. והדבר השני, אתה יודע מה הדבר השני, אדי?
אני יכול לנחש, אבל אני לא חושב שזה...
זרוק את הניחוש הכי פרוע.
לא, אם אני צריך ניחוש הכי פרוע, זה לא זה, כי הניחוש שלי הוא לא פרוע, ואני מתפלא שאתה לא מדבר על זה, כאילו, על מה שקורה באיראן, אבל...
לא, אני לא מדבר על זה.
No.
קרוב לבית. אנחנו בתוך הבית. אז אני מדבר על זה שאם אתה נחשפת לרשת חברתית כלשהי בשבוע הזה, לא יכלת לברוח מההודעה של וויקס שהם חוזרים לחמישה ימי עבודה, וזהו, זה נגמר.
אז רגע, שנייה. אני, שווה אולי לדבר על זה, זה לא קשור לסייבר, אבל אתה יודע שכאילו אצלי יש בשוק העבודה, רק רגע, אצלי יש בשוק העבודה, יש לי הרבה ניסיון עם שוק העבודה, זה מה שאני עושה הרבה,
בכלל זה אני מעלה את זה פה.
אז עבודה מהבית היא לא מתאימה לכל אחד.
נכון, okay? מקבל לגמרי.
עכשיו, זה בהחלט, בחלק מהמקרים, לחלק מהאנשים זה יותר נוח, ואם בן אדם הוא בוגר מספיק, אוקיי? אם בן אדם הוא בוגר מספיק, אז הוא יגיד לך, כי היו לי כבר עובדים שאמרו לי, תשמע, אני מבין שיש עבודה מהבית, אבל אני אגיע למשרד, או אני לא, אומרים לך, אני לא יכול לעבוד מהבית, כי יש לי ילדים, כי אשתי רואה שאני בבית, אז היא מציקה לי, אני בלי קשר, אשתי מציקה לי כל היום, אני בבית או לא בבית, זה לא מעניין, אבל אני אומר, כאילו, אז זה לא מתאים לכל אחד. דבר שני, יש את התופעה שקרתה מאז הקורונה, דרך אגב, עבודה מהבית, ההיי הזה התחיל מאז הקורונה, שפתאום הבינו שאין ברירה, צריך להמשיך לעבוד, אבל אנשים לא יכולים להגיע למשרד, אז מה עושים? אז התחילו עבודה מהבית. ראו האנשים כי טוב, החברה ממשיכה, עבודה מהבית, ואז אנשים, רוב החברות צמצמו את העבודה מהבית, אחרי הסיפור הזה, ויש איזה סיבה.
למה? למה?
תראה, ברקוני אמר וואלה בלה. אתה יודע מה זה וואלה בלה?
מה זה וואלה בלה?
וואלה בלה זה work-life balance, הרי זה כל הסיפור של גם חלק מהעבודה מהבית, והרבה חברות הייטק מתגאות בזה שהן לא משעבדות את העובדים, אלא יש מה שנקרא work and life balance.
נכון.
אוקיי? אבל האמת היא שאני לא יודע אם זה רק בישראל, אבל גם בישראל לקחו את זה צעד קדימה. יכול להיות שזה בגלל שהיום כבר אין לי ילדים קטנים, ויכול להיות שזה בגלל הרבה סיבות, אבל אני, לדוגמה, לא מקבל את האמירה של, היום אין לי ברירה, אני לא מדבר על מישהו מהעובדים שיש אצלנו או משהו כזה, אבל כי היום זה המצב, היום בעבר לא יכולת לשמוע, אתה מתקשר למישהו לטלפון בשעה 2:30, אבל לא היית שומע את האמירה, תשמע, אני צריך, תן לי חצי שעה, אני מוציא את הילד מהגן. זה לא היה כזה דבר. היום, אתה גם שומע, אני בקניות בסופר עם אשתי, אז אתה צריך להחליט, רגע, שנייה. אני לא חושב שזה פחות טוב, יותר טוב, הבית, העבודה וזה. אני אומר שהכל שאלה של תאום ציפיות. אוקיי? אם העבודה מאפשרת לך את זה, תעשה מה שהיא מאפשרת. הבעיה היא שאנשים לוקחים את זה באמת לקצה.
רגע, 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 אדי. אתה זורק את הדבר הזה, ואני רוצה רגע להגיד משהו שונה.
לא.
אני חושב שכמו שאמרת, יש אנשים שיותר מתאים להם, יש אנשים שפחות מתאים להם. אני חושב שאני באופן אישי, אם היית שואל אותי, במסגרת הבית שלי בישראל, עד שביססתי לעצמי את החדר שהוא סגור, שאני יכול לעבוד כסביבת עבודה, לקח לי זמן, אבל כשעשיתי את זה, הצלחתי באמת לעבוד. אני יכול להגיד לך שסביבת עבודה זה משהו קריטי בשביל באמת להצליח לעבוד לאורך זמן.
בסדר, אבל לא לכל אחד יש, יא מצחיק.
נכון.
אתה פריבילג. אתה פריבילג, אתה יודע שאתה פריבילג.
אבל יש פה גם, תודה רבה, יש פה גם עניין של התאמה שלי עם הבית, וגם אני באופן אישי. נכון, יש אנשים שלא מתאים להם עבודה מהבית, either way.
אבל זה לא קשור, אתה יודע, כאילו, אתה מתייחס באטימות ל-95% מהעובדים. אני אסביר לך למה.
אתה חושב שזה 95%
מהעובדים? ברור, אתה חי לך סליחה, לא הייתי אצלך עדיין, אולי אני אבוא בסוף החודש. אני כנראה, כן, אגיע, אני לא יודע אם לפוקט, אבל אני אגיע לבנקרות בבדאות, כנראה עד סוף החודש, אבל אתה מוזמן לבוא לבתים של האנשים ולהסתכל. אתה יושב לך בווילה, איפה אתה? בקוסומוי, פוקט, סליחה, ברוואי, עם כנראה, לא יודע, 8 חדרים.
ככה אתה זורק דברים עליי. בטח עם משרתות גם, נכון?
ברור שיש לך משרתת, אל תבלבל את המוח.
אין לי משרתת.
טוב, בסדר. יש עוזרת בית?
מה זאת אומרת? לא ניכנס לזה עכשיו. אין פה מישהי שגרה איתנו ועושה לנו את הכל.
בסדר, זה רק מה שחסר, אם היא הייתה גרה איתך. תצחק. תקשיב, בקיצור, רוב האנשים עובדים צעירים, בני 26 עד 35, יש להם, בוא נגיד, 3 ילדים ודירה של 4 חדרים. מה זה תעשה מהחדר את סביבת עבודה? יש לך חדר מיותר? כמה אנשים יש להם חדר מיותר בבית? ובאמת.
לא הבנתי. אז כאילו, אתה אומר, 95% מהאנשים, אין להם חדר, אין להם איפה לעבוד, אין להם כלום.
אין להם איפה לעבוד.
הם בפועל לא עבדו מהבית.
רק, תודה, אודרי. שנייה, קיבלתי פה קפה. תגיד תודה, אתה רואה? סתם אתה משמיץ.
זה חשוב מאוד לקבל קפה ככה.
כן, קפה, לא סתם, תראה, גם מצטרקת.
וואו, משקיעים עליך. איזה כיף לעבוד בבית שלך, אתה פריבילג.
אני פריבילג. קודם כל, אתה חייב להבין שאני לא מאמין בבתים. כל החיים גדלתי בבית פרטי, ויש משהו, כשאני לא יודע, אני חושב שכן, שאצלך אתה שתי ההורים בחיים, או אצלי ללובה שאבא נפטר, קיבלתי את ההבנה שטוב אני אעשה אם אני אהיה מה שנקרא מינימליסט, כי אתה אוגר דברים כל החיים שהם בסוף עול עצום על מי שהשארת נכון. מאחורה. ואני לא רוצה לעשות את זה לירושים שלי.
אז אתה מוכר הכל, משחרר הכל?
לא, אני לא עושה, אין לי בית גדול, יש לי דירה, בסדר, היא מרווחת והכל, אבל גם בדברים, לא יודע, כאילו, אתה יודע, זה עשה לי טראומה הסיפור הזה.
אוקיי. בוא נחזור רגע לנושא שלנו. אם אתה שואל אותי, למה חברות דורשות מאנשים לחזור למשרד, זה לא סיבה אחת. יש פה כמה סיבות שבעצם קופצות לי. אני חושב שדבר ראשון, אני מסתכל מהעיניים שלי, אני עבדתי בחברה, עבדתי מהבית, ואז שברתי לחברה אחרת, אני נשארתי באותו משרד, עם אותו שולחן, עם אותו נוף, מה שנקרא, מהבית, מה שנקרא, ומבחינתי זה היה מעבר מחברה לחברה, ולא הפריע לי כל כך. כאילו, זה נכון, יש חיבור לחברה והחיבור לשם, וזה היה בסדר, אבל עברתי.
אבל רותם,
וזה עשה בסדר.
בסדר, מצינו, אני חושב שחברות היום, מבא שאני יודע, מורידות לגמרי או מצמצמות את העבודה, מהבית זאת עובדה קיימת. זה לא משהו זה, ואנחנו פה לא בדיוני HR, אלא אנחנו בפודקאסט של סייבר, אז בואו נתקדם לנושא הבא.
אז נתקדם, יאללה, נושא הבא. טוב, סבבה, נושא הבא. אתה זוכר כמה פעמים התקנת ווינדוס לאחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות?
התקנתי לא מזמן האמת על פארלס.
על פארלס, זה הווינדוס 11?
אני חושב שכן.
אז אם מדבר על ווינדוס 11, אז כנראה...
ARM, ARM, לא סתם, זה היה מיוחד, כי זה...
כן, כי זה ARM, כן. אז הצ'קבוקס שאומר לעשות ביטלוקר, היה מסומן, היה מסומן.
ועכשיו הוא לא מסומן בדיפולט.
לא, הוא מסומן בדיפולט, הוא עדיין מסומן בדיפולט לכולם, ומה שמייקרוסופט החליטה לפרסם ממש ממש דקה לפני החגים, אז מייקרוסופט חשפה שהשימוש בביטלוקר, בסופטוור בייסט ביטלוקר, על כוננים מהירים מסוג NVMe, יוצר בוטלנק כבד מאוד. הבעיה היא לא בעצמנה עצמה, אלא בעובדה שכונני NVMe הפכו כל כך מהירים, עד שהאוברהד הקבוע של ההצפנה והפענוח, מורגש בצורה הרבה יותר משמעותית. כי כשהיה כוננים רגילים, האיטיים, לא היה אף אחד הרגיש את הפגיעה, אבל עכשיו עם ה-NVMe, שהוא מגיע כבר עם הקונטרולר עליו, אז זה בעצם נותן בטלנק מאוד מאוד גדול. עד כמה הבטלנק? מדברים פה על פי 4 יותר CPU cycles לכל פעולה מאשר אם אתה לא מצפין בכלל, אוקיי? וזה לא משהו עבור ילד קטן, זה ממש בזבוז מאוד גדול של משמעותי. אגב, כל מי שמשמע בווינדוס 11 ומרגיש, אומר, בוא'נה, זה יותר כבד לי מווינדוס 10, זו הסיבה. ואם אתם לא צריכים את ההצפנה הזאת, פשוט ללכת ולהוריד את זה. תורידו, ותלו. יש מצב שאולי אפילו צריך לדרוש, זה דרוש ממכם לעשות התקנה מחדש, ונראה לי שזה עדיין שווה, הסיפור הזה. אז לא סתם עכשיו מייקרוסופט באה ואומרת שיש לנו בעיה, וזה מאוד מאוד איטי. היא עושה את זה כי יש לה כבר פתרון לעניין הזה, והפתרון הוא CES 2026. אינטל הוציאו צ'יפ חדש שבעצם מאפשר, קוראים לצ'יפ הזה Core Ultra Series 3 Partner Lake, והוא הוכרז ממש ממש עכשיו, והוא יהיה זמין החל מינואר 2026, זאת אומרת מעוד איזה חודש, והוא כבר מגיע עם חומרה מיוחדת שהביטלוקר יכול להשתמש בשביל לעשות אקסלרציה, ואז יהיה משמעותית פחות מורגש. בוא נדבר רגע, אדי, למה שמישהו יצפין באופן קבוע מחשב ביתי? למה הגזמתי?
כי אתה לא יודע היום, בניגוד לבעבר, שהדברים שהיית שם על המחשב, אתה היית בוחר, היום אתה לא בוחר מה לשים על המחשב. למה? כי המס הכנסה שולח לך באימייל, והבנק שולח לך מסמכים באימייל, וכולם שולחים לך לאימייל מסמכים, או מעבירים לך דברים דיגיטלית, והוואטסאפ שלך הרבה פעמים אתה שם את האפליקציה של וואטסאפ על המחשב, כדי שתעבוד. זאת אומרת,
יש המון... וואטסאפ מוצפן בכל אופן.
לא, לא נכון, לא נכון, לא, רק מה זה מוצפן? מוצפן עד שהוא מגיע אליך, שהוא מגיע אליך, אתה פותח אותו, מציג אותו, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע אם במחשב, דרך אגב, סליחה, אני יודע שכשהוא מגיע למחשב, לא, הוא לא מוצפן, כי הבראוזר חייב לפתוח אותו, ואתה יכול לראות אותו בהודעות, ולדעתי אתה תוכל להסתכל.
אם אתה מדבר על בראוזר, אז בכלל לא יושב אצלך במחשב.
יושב אצלך במחשב, למה לא? בראוזר. ההודעה מגיעה ומפענחת כדי להציג אותה ליוזר. צריך לבדוק האם בכלל וואטסאפ רואה שהוא שובר לך את כל, תראה, אני לא אומר שהוא לא מובטח, אבל הוא שובר את מודל ההבטחה של וואטסאפ רק על טלפון, אוקיי? וואטסאפ רואה, ויש גם אפליקציית וואטסאפ, שאני לא בדקתי, אז אני לא יודע בדיוק מה...
אז אני יכול להגיד לך בבדיקה שלי, האפליקציה
עצמה,
שאתה מכין מוצפנת.
אבל אנחנו לא דנים על וואטסאפ, אוקיי? אנחנו דנים באופן גנרי, מגיעים לך למחשב דברים שאתה לא יכול להגיד לי מראש, אדי, אתה יכול להגיד לי, אדי, כרגע על המחשב, אני לא חושב שיש לי משהו שהוא, איך אומרים, מסווג עבורי. אבל okay. מחר בבוקר, קיבלת, לא יודע, מהעוזרת שאין לך, תמונה מסוימת, אתה יודע, רותם, אתה גבר בשנות הפריים לחייו, אוקיי, מושך, שרבנתי. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד בגדול, זה שהיום בגלל שאנחנו בעידן הדיגיטלי, בניגוד לבעבר שאנחנו בחרנו מה לשים על המחשב, היום אתה לא בוחר מה לשים על המחשב.
אני אוהב את הגישה שלך, כי הגישה שלך בעצם לוקחת את ה- what if המפורסם, אתה יודע, כל פעם שמישהו היה אומר, נופ, זה מי לקח לי את הסיסמה, מה יקרה אז? ובעצם כן, משנה אני את, אוהב, את ההסתכלות את ואומרת, ואומרת, אתה אפילו לא יודע מה יכול להיות לך שם, אז אתה לא יכול לשאול אפילו את השאלה, השאלה הזאת לא לגיטימית בכלל. אגב, השאלה לא לגיטימית בכל אופן, כן? כאילו, צריך להגיד את זה.
רגע, אז אני אגיד שתי דברים. אחד, פעם העלויות של ההצפנה היו מאוד גבוהות, ולכן עוד הייתי יכול לקבל אנשים שלא מצפינים. היום, זה goes without saying, מה זה משנה לך? יש, זה כן משנה לך, דרך אגב.
פי ארבע,
עזוב, זה קשקוש, כי אל תשכח שכאילו, אתה אומר פי ארבע, בגלל שככה יש לך את הדיסק ההוא וה-CPU, זה לא מעניין, כי זה פי ארבע ממשהו שהוא פחות, יותר מהיר ממה ש... עדיין עם הפי ארבע זה משהו יותר מהיר ממה שהיה לפני שנתיים, אוקיי? וכולנו חיינו טוב עם המחשבים לפני שנתיים. אתה מבין פי ארבע? אוקיי. כי כן, כי אם אתה לוקח את האופטימלי...
השאלה היא כזאת, אם יש לי לפטופ והוא חי על סוללה, האם שווה לי לסגור עכשיו את ההצפנה ויהיה לי יותר זמן סוללה? תקשיב, זה יכול לתת לי עכשיו עוד איזה שעתיים, שלוש.
לא יודע, אני במקבוק זה לא מעניין אותי.
המקבוק יש לו הצפנה עם אקסלרטור חומרתי, אז זה משהו אחר לגמרי.
אבל הסוללה לא נגברת. הנה, אתה עכשיו על סוללה עם המק, בבקשה. אני אפילו לא מחבר אותו.
וואלה.
כן?
לא צריך, בשביל מה צריך.
נכון.
אז מה אתה אומר, שווה להשאיר את זה או שווה להוריד את זה?
אני חושב שלהשאיר את זה אין מה להוריד. סיבום, כאילו, שנייה רגע, תעשו... אני מוכן להתערב איתך שאין בן אדם אחד שיגיד, וואלה, הרגשתי בחוסר ביצועים הזה. זה כאילו... לא יודע מאיפה הבאת את האייטם הזה.
מייקרוסופט! זה מייקרוסופט פרסמה!
סבבה, מייקרוסופט פרסמה הרבה דברים, אתה יודע, בעבר גם.
למה זה?
מייקרוסופט גם פרסמה את Windows XP, שכולנו יודעים מה היה שם. או Windows ME, או Longhorn.
אל תגיד Windows ME.
אתה יודע שהיה כזה דבר Longhorn?
ברור, זה היה השם הקודם של ME. סליחה, השם הקודם של Windows 2000.
של Windows 2000, אני חושב גם כן.
כן, וואו, הוא אחרי Windows 2000 זה היה שם, זה באזור הזה של שנת 2000, Longhorn.
כן.
טוב, בוא נחזיר אותך, תקשיב. קצת פוליטיקה. בא לך קצת פוליטיקה? יאללה, זה הספשלטי שלך. אז בראש השנה האזרחית השתלט זוהן מנדני. אתה שמעת את השם הזה? זוהן מנדני? זוהן מנדני הוא ראש עיר החדש של ניו יורק, אוקיי? הסוציאליסטי והמוסלמי באופן תמוה. אבל במקום שהכותרות יתמקדו בנאום שלו, או במניעות המאוד מאוד פרוגרסיבית, לא הגיונית שלו, שצריך להגיד את זה, בכבוד, כולם דיברו על משהו אחר לגמרי. תקשיב טוב, אדי. רשימת הפריטים האסורים באירוע ההשבעה שפורסמה באתר העירייה. שם בין נשק, חומרי נפץ, רחפנים, ואפילו כדורי חוף, הופיעו שני פריטים שגרמו לכל קהילת הטכנולוגיה לצחוק ולפקוט בו זמנית. רוצה לנחש איזה פריטים?
רסברי פאי ו...
איך? ומה השני?
חכה, אני זוכר מה זה היה. היה רסברי פאי והיה עוד משהו.
פליפר זירו.
פליפר זירו, כן.
בדיוק. עכשיו, תקשיב, אני חייב להגיד, זה נשמע, בוא נגיד זה בסדר. פליפר זירו זה אירוע, זה מוצר בדיקה, אבל זה
לא
אירוע
היה,
שהוא...
זה לא היה, זה היה להשבעה שלו כאילו? זה
כן,
היה,
זה היה להשבעה היה... שלו, okay, שהייתה okay, בטיים סקוואר, אבל כאילו בואו, פרופורציות. ועכשיו yeah. צריך להגיד את הדבר הזה, שכשאתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה אומר, אוקיי, פליפר זירו אני מבין, זה גאדג'ט רציני, אנשים לא מסתובבים עם זה בכיס, כאילו ביום יום שלהם בקטע של... באי להתחבר רגע לטלפון, לבדוק עכשיו איזה תוכנה, הם עושים משהו מעניין איתו, בסדר.
כן.
אבל רסברי פאי, כאילו, רסברי פאי...
גם פליפר זירו, אין שום סיבה לא להכניס, אני חושב ש... תשמע, לא מבין את הקטע, זה סתם איזה מישהו
שרצה... זה נשמע הגיוני שיגידו שמשהו ספציפי ברמה הזאת? זאת אומרת, תקשיב, טלפון סלולרי אנדרואיד, שהוא רוטד, הוא יותר חזק משניהם.
לא נכון. כי אין לך SDR, תראה, ברסברי פאי, יש לך בעיה של אולי ג'אמינג של RF, מה שאתה לא יכול לעשות בטלפון. אתה לא יכול.
אם הוא טלפון רוטד, יש טלפונים
לא,
שאתה
לא,
יכול
לא,
לעשות...
לא, 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 אתה לא יכול. אתה לא יכול, אין שם
למה
SDR.
לא?
כי אין רכיבי SDR שם, אני לא חושב שיש רכיבי SDR.
זה, אם אתה הולך על טלפונים גדולים, כמו למשל סמסונג, אתה צודק, אם אתה הולך על סינים, תקשיב!
אולי. אולי.
זה נראה כבר אחרת. אגב, SDR זה הרכיב הכללי שכולם משתמשים בו, כן? פשוט, אם אתה רוטד, אז אתה במוסך על ידי דרייברים ו-OS וכאלה.
אבל בסוף השאלה היא שבפליפר זירו זה בלחיצת כפתור, גם בלי להבין, ובטלפון אתה צריך לתכנת אותו מראש, ולעשות דברים מראש. לא הבנתי, דרך אגב, לא עשו לפטופים.
למה לא לרשום דברים כאלה? להביא מכשירים שעושים ג'אמינג, לא לעשות, לא להביא מכשירים שיכולים לעשות הפרעות, לרשום שתי פריטים כאלה ברמת השם.
אז בארץ נהדרת יש את אסי כהן, לא בארץ נהדרת, זה היה בארץ נהדרת, כן, או בפרלמנט, יש את אסי כהן, שהוא עושה מערכונים, והוא מבחינתי קומיקאי מספר אחד, ויש לו משפט, יש לו דמות שהוא משחק שם, שקוראים לה וטרינטור.
נכון. Okay?
יפה. אז הוא מסביר לאיזה מורה על הקוף שעולה למעלה והוא מרשים את הבחורה, ואז הוא אומר, למה היא מורשמת? והמזל שלו, כך הוא אומר, שגם היא קופה וגם היא מטומטמת. מה אתה, כאילו, ממה אתה מצפה מהנחיות של עירייה או של אני לא יודע מה להבנה טכנית? מה, אתה רוצה שאני אביא לך דברים כאלה בישראל? מה?
הבעיה היא ש-AI עכשיו קרא את הדבר הזה, והפעם הבאה שמישהו יבוא ויגיד, אוקיי, אני רוצה לרשום רשימה כזאת, וייב קודינג, וייב טקסטינג או כאלה, אז הוא יקרא את זה, וזה יהיה לו לגיטימי שרושמים רסברי פאי.
הבעיה היא באנשים כמוך שנותנים מקום ל-AI.
כולם נותנים מקום ל-AI.
לא נכון.
כולם. מי לא נותן מקום ל-AI? תן דוגמה של בנם אחד.
מה זה?
תן דוגמה, בן אדם אחד שנותן מקום ל-AI.
בן אדם אחד שלא נותן מקום ל-AI, מה חסר מתנגדים ל-AI?
אין מתנגדים ל-AI. אתה לא יכול, אתה יכול להתנגד למערכת הפעלה, אתה יכול להתנגד לפיצ'ר, אתה יכול להתנגד למה, לשירות?
התשובה היא כן. התשובה היא כן, אתה יכול להתנגד למחשב.
כן, אבל אתה יודע, פעם אנשים התנגדו גם לאינטרנט ולמחשב, ולהרבה דברים.
גם היום.
בסדר.
לא פעם.
אז אין להם טלפון?
לא, 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 רגע, 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 אתה צריך להבדיל בין שני דברים, להפך, בגלל שיש להם יש את ההתנגדות. ההתנגדות שלי, לדוגמה, ל-AI, היא, למרות שאני יכול להשתמש ב-AI והכל, אבל ההתנגדות שלי ל-AI היא לא מול אנשים כמוני. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, בהכשרות, אני לא מאפשר AI. לא מאפשר, לא מוכן.
למה לא?
אני אסביר לך למה. בהכשרה יש לי תשובה מאוד מאוד ברורה למה לא.
ואני רוצה להגיד איזה משהו כזה לפני שאתה מסביר. יכול להיות כי מישהו, או אתה עדיין לא מצאת את הדרך הנכונה,
ממש לא,
הטובה,
ממש לא,
ללמוד עם AI?
ממש לא, ממש לא. אני אסביר לך בדיוק למה. אוקיי? בוא ניקח את הנושא המקצועי. הנושא של פיתוח, נושא של סייבר, הרבה נושאים.
אוקיי, המגרש שלי לגמרי.
ואת עניין הלימוד, ואז אני אסביר לך הכל, ואת עניין הלימוד, אוקיי? שאתה לומד משהו, אני אוטודידקט, אני מעולם לא למדתי בצורה מסודרת, בשום מקום. אני תמיד עושה את הבדיחה שהגעתי, באמת הגעתי לאוניברסיטה, גם למכון לב, גם לבר אילן, גם לאוניברסיטת תל אביב, גם ל-IDC, הגעתי בתור מרצה, לא בתור סטודנט, אוקיי?
אוקיי.
אבל אני אומר את הדבר הבא. שאתה לומד, צריך להיות תהליך, במיוחד ברמה הטכנית, של errors, של טעויות שאתה עושה, כי משם אתה לומד הכי הרבה. זאת הסיבה שהטענה שלי, שמרצה ושקפים, לא קיים יותר כזה, אין לזה משמעות. אתה רוצה ללמד מישהו משהו טכני או סייבר, למד אותו דרך האצבעות, כן, גם את התיאוריה, תלמד אותו דרך האצבעות, הוא לא צריך לדבר עם אף אחד, הוא צריך מישהו שיכוון אותו ימינה ושמאלה, אבל שאתה לומד, שאני למדתי, אני עברתי תהליך כל הזמן של טעויות, שאמרתי קיבינימט, למה זה לא עובד לי, ויכול להיות שישבתי איזה 3-4 ימים, וחשבתי והגעתי בסוף לפתרון, עובדה.
וזה מתאים לכולם?
שנייה, לא, זה לא שאלה שזה מתאים לכולם. זאת לא הבעיה.
אוקיי.
הבעיה עם כלי AI, זה שאתה מקבל את המידע מהר מדי, ותהליך הטעות, זה לא שהוא לא טועה, אבל ברמה הטכנית, תהליך הטעות נבלם. זאת אומרת, ההתבחבשות שלך והחשיבה שלך על הנושא, היא הרבה פחות ממה שהייתה קודם. ומכאן, גם ההבנה שלך של הנושא, לא תהיה שלמה. עכשיו,
אני
זה לא אומר...
אני רוצה לקחת את מה שאמרת עכשיו, לאנלוגיה אחרת. מקום אחר, כהשוואה.
כן.
בן אדם, בשביל ללמוד מתמטיקה ברמות הגבוהות,
כן.
אסור לו להשתמש במחשבון, הוא חייב נכון. ללמוד, לטעות, לעשות, אסור נכון. לו לגעת במחשבון.
נכון.
אתה מבין שאם לא היה מחשבון ודרכי לא. חישוב אוטומטיים, לא, לא היינו לא, יכולים לא. להגיע לאיפה שאנחנו מגיעים
לא,
היום.
לא, לא נכון, לא נכון.
למה לא?
כי אתה מסתכל על אנשים כמוך, אתה לא מסתכל על אבי שמיר, אתה לא מסתכל על אלי ביאם, אתה לא מסתכל על ברוס שנייר, אוקיי? אתה מסתכל כרגע על אנשים כמוך. ואנשים כמוך לא היו יכולים להגיע לאן שהגיעו בלי המחשבון. אבל הם כן. עכשיו, כשאני מדבר על ללמוד, אני לא מתכוון ללמוד למשך תחביב. אם בן אדם היה לומד מחשבים לתחביב, אין לי שום בעיה עם זה. אוקיי?
שישתמש ב-AI. זה כאילו, זה לגיטימי שלו?
לא, לתחביב... לגיטימי שישתמש במחשבון, שירמה, שיעשה קיצורי דרך, אבל לא מתמטיקאי. כשאתה לוקח את הבן אדם ואתה נותן לו את זה כמקצוע, הוא צריך להיות פנומן במקצוע שלו, כדי לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. אוקיי, אתה יודע מה? בוא, שנייה, אני אגיד לך בדיוק מה. זה לא יהיה היום נם, אבל היום יש אפליקציות, בוא נחזור לעולם הסייבר, אפליקציות אפסקן ודברים כאלה שיודעות לעשות פנטסט אוטומטי, אוקיי? למה שלא תיקח כל בן אדם, אוקיי? כל בן אדם, ותגיד לו, בבקשה, אתה עכשיו פנטסטר, קניתי לך את התוכנה הזאת, תלחץ על הכפתור הזה, ייתן לך פלט, שים את הפלט בטמפלייט יפה, שלח ללקוח, אתה פנטסטר. למה לא? מכיוון שעל הדרך יכולים לקרות הרבה דברים עם המכונה.
אבל אתה לוקח שחור ולבן. העולם לא נמצא בשחור שחור, ולבן.
לא, אז בוא אני אסביר לך. אני טוען שה-AI הוא עוזר, אבל הבעיה היא שכשתלמיד בא ללמוד משהו מההתחלה, הוא מקצר תהליך של הבנה, אוקיי? התהליך הזה של, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה.
אבל אחרי שהבנת משהו, אתה יכול להשתמש במחשבון?
רגע, לא, כי אתה, שוב, אחרי שאתה יודע שהבנת משהו, אתה לא יודע עד שלא למדת, לכן אני חושב שלאנשי מקצוע ותיקים, ה-AI באמת עוזר. לאנשי מקצוע שהם לא ותיקים, הוא עוזר להם ברמה המיידית, אבל התוצאה ה-long term היא שהוא הופך אותם לרדודים יותר. זה אחד. כי הם לא זוכרים את הדברים. תשמע, אני שוב פעם, אני אדבר איתך על הכשרה. שנייה, אני אסביר. אחד מהדברים הראשונים שעשיתי, אני חושב בין, לא יודע, אולי 13, אולי 14, היה לי מחשב אפל 2, והיה שם קומץ, הוא היה מגיע עם בייסיק רגיל, אבל אני הבנתי שהבייסיק איתי מאוד, והתחלתי להבין, בלי לדעת מה אני לומד, שפת מכונה. כי שם יכולת okay. לעשות גם בשפת מכונה, זה היה יותר מהיר. בבייסינג זה אינטרפרטר, זה היה מאוד איטי. ואני זוכר שרציתי לעשות את זה, אני לא יודע אם זה היה משחק או ציור או משהו כזה, וזה היה עושה לי את העיגול כזה מאוד מאוד איטי, כי הוא היה מחשב סינוסים, אתה יודע, כדי הנקודה הבאה בעיגול, וזה היה ממש כאילו כדי לצייר עיגול, היה לוקח משהו כמו אולי 30 שניות. אוקיי?
אוקיי.
ואז הבנתי, שאלתי את עצמי למה זה לא מהיר, כמו שאני רואה במשחקים, למה זה לא... בקיצור, מצאתי את הדרך, דרך שפת מכונה, אזורים בזיכרון, לצייר את העיגול והכל, אבל הייתה לי טעות אחת. מה הייתה הטעות? ששפת מכונה עובדת הקסדצימלי, ואני את כל החישובים עשיתי דצימלי, ולא הבנתי למה זה עובד לי. למה זה לא עובד לי, סליחה. במקום okay. לצייר את העיגול, זה היה קוטע אותו באמצע, היה כל מיני דברים, כל הערכים שהייתי מנסה. למה? כי אם הייתי צריך לשים את הערך 32 בחישובים שלי, שמתי באמת 32, בזמן של 32 באקסה, כמה זה? זה לא כותבים 32. זה לא אותו דבר.
תן לי רגע לפתוח מחשבון, אני אגיד לך.
שנייה. אז יצאתי לתהליך, אני זוכר, של כמה ימים, לא כל היום לחשוב על זה, אבל שזה הציק לי, למה זה לא עובד לי, אתה יודע, זה יושב לך בראש. והעובדה שהגעתי להבנה הזאת לבד, לקחה אותי דרך חתחתים, דרך כל מיני רעיונות, שמהם למדתי עוד ועוד ועוד. זה לא קורה עם ה-AI, כי ב-AI הוא היה אומר לך, תקשיב, הערכים שלך צריכים להיות אקסדצימליים, והנה הם, הוא גם היה נותן לי את הערכים, והייתי מעתיק, וזה היה עובד לי. אני יכול להגיד לך, רגע, האם זה טוב? כן, לאנשים מסוימים זה טוב. האם זה היה טוב לי בזמן שאני עשיתי את זה? אז התשובה היא לא, כי זה לא, זה היה מחנך אותי. עכשיו, אתה שואל אותי לגבי ההתנגדות, ועל זה דיברנו, ההתנגדות שלי ל-AI, היא לא התנגדות טוטלית, התנגדות טוטלית היא למעשה, היא נשמעת כהתנגדות טוטלית, בגלל שהטענה שלי זה שהעם מטומטם, הציבור מטומטם.
ולכן העם ישלם.
ולכן הציבור ישלם בדיוק, והוא ישלם בגדול על הסיפור הזה, מכיוון שאני רואה את עצמי כמבוגר אחראי, שיודע מתי כן להשתמש ומתי לא. גם סמים דרך אגב, אוקיי? אם אתה עושה אותם בצורה נכונה, ובצורה מדודה, ולא מתמכר אליהם, הכל טוב, וגם שתייה זה דבר טוב שאתה יכול, דרך אגב, אפילו יש טענה שכוסית ביום יכולה איך אומרים? כוסית יין ביום וזה, אבל יפה. איפה הבעיה? הבעיה היא שאין רגולציה, אין מדידה, משחררים את זה לכל מנדבאי וכו'. והעולם, רגע רותם, העולם מגיע למצב שבו הוא נכנס לסוג של, לא יודע אם להגיד סטרס, אבל הוא נכנס לסוג של, הנה יש לנו את הכלי הזה, אתה יודע, אני רואה אנשים שמחורים לזה, דרך אגב עכשיו כבר יש מחקרים,
מחורים ל-AI.
ברור.
אהבתי.
יש כן. אנשים
אני
שלא...
גם מחור ל-AI.
יש
אני כל
אנשים
היום
ל-AI. יפה, יש אנשים שלא זזים בלי צ'אט GPT, אתה צריך אני רוצה שתחשוב מה זה עושה לראש שלך.
אני רוצה להגיד לך משהו כזה. כל מה שאמרת בעצם מתבסס על הקונספט שאנחנו הדור שהיה הדור הסקרן.
לא.
ואתמול, תקשיב, אתמול, נו. בשמיני לינואר,
כן.
עברו 40 שנה מדבר שפורסם שקוראים לו The Hacker Manifesto, המניפסט של ההאקר,
כן,
שנכתב
כן.
על ידי לויד בלנקשיפ. ואני רוצה להקריא אותו. כי נראה לי שהוא מאוד 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 מסתדר לדברים האלה. 40 שנה, תקשיב, ב-40 שנה, ב-1986, בשמיני לינואר 1986. ואני קורא אותו, אני תרגמת את זה לעברית, שזה יהיה יותר קל לכל מי שרוצה, אבל זה הולך ככה. עוד אחד נתפס היום. זה בכל העיתונים. נער נעצר בשערוריית פשט מחשב. האקר נעצר לאחר חבלה בחשבונות בנק. ילדים ערורים, כולם אותו הדבר. אבל האם אתה, עם פסיכולוגיית חליפת שלושת החלקים שלכם, ומוח הטכנולוגיה משנות ה-50, ניסיתם פעם להביט אל מאחורי עיניו של האקר? תהיתם פעם מה מניע אותו? אלה כוחות עיצבו אותו? מה פיסל את דמותו? אני האקר. כנסו לעולם שלי. העולם שלי מתחיל בכלל בבית ספר. אני חכם יותר מרוב הילדים האחרים. והזבל שהם מלמדים אותי, אותנו, משעמם אותי. תת משיג ארור, כולם אותו דבר. אני בחטיבה או בתיכון הקשבתי למורים מסבירים בפעם ה-15 איך לצמצם שבר. אני מבין את זה. לא, גברת סמית, לא הראיתי את הדרך, פתרתי בראש. והיא חושבת, ילד ארור, בטח העתיק, כולם אותו הדבר. גיליתי משהו היום. מצאתי מחשב. רגע, זה מגניב. מה הוא עושה שאני רוצה? הוא עושה מה שאני רוצה. הוא לא טועה. וזה בגלל שאני פישלתי. אם הוא טועה, זה בגלל שאני פישלתי, ולא בגלל שהוא לא מחבב אותי, או מרגיש מאוים על ידי. הוא חושב שאני חכמולוג, או בגלל שאני שונא ללמוד, ולא אמור בכלל להיות פה. ילד ארור. כל מה שהוא עושה זה לשחק במשחקים. כולם אותו הדבר. ואז זה קרה, דלת נפתחה לעולם אחר. שואט אל קו הטלפון כמו אירואין בברידים של נרקומן. דופק דלקרון אלקטרוני נשלח החוצה, מחפש מפלט מחוסר עונים יומיומי. BBS נמצא, זהו. זה כאן המקום שלי. אני מכיר כאן את כולם, גם מעולם לא פגשתי אותם, לא דיברתי איתם, אולי אפילו לא אשמע מהם לעולם. אני מכיר את כולם. ילד ארור, תופס את קו הטלפון שוב. כולם אותו הדבר.
טוב.
אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו אותו הדבר. האכלתם אותנו בכפית באוכל לתינוקות בבית הספר, כשהשתוקקנו
בכלל לסטייק. אבל מה אתה רוצה להגיד, רותם?
שנייה רגע, תן לי לסיים.
נו.
פיסות הבשר שכן נתתם לנו לעבור היו לעוסות וחסרות טעם, נשלטנו על ידי סדיסטים, או שחיכינו להתעלמות מהאדישים המעטים שהיו להם מה ללמוד ומצאו בנו תלמידים צמאים. אבל המעטים האלה כמו טיפות מים במדבר. זה העולם שלנו עכשיו, עולם האלקטרון והמתג, היופי שבבאוד רייט. אנחנו משתמשים בשירות קיים מבלי לשלם על מה שהיה יכול להיות זול, להחריד אל מלא נועל על ידי חזירים תאבי בצע. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו חוקרים. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מחפשי ידע. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו קיימים ללא צבע אור, ללא לאום, ללא עטיות דתיות. אתם קוראים לנו פושעים, אתם בונים פצצות אטום, אתם מנהלים מלחמות, אתם רוצחים, מרמים, משקרים לנו, ומנסים לגרום לנו להאמין שזה לטובתנו. בכל זאת, אנחנו הפושעים, כן, אני פושע. הפשע שלי הוא סקרנות. הפשע שלי הוא שיפוט אנשים לפי מה שהם אומרים וחושבים, ולא לפי איך שהם נראים. הפשע שלי הוא שהרמתי עליכם. דבר שלעולם לא תסלחו לי עליו. אני הקר, זה המניפיסט שלי. זה המניפיסט okay. שלי. אתם אולי יכולים לעצור את הפרט, אבל אתם לא יכולים לעצור את כולנו. אחרי הכל, כולנו אותו הדבר. זה מה שהוא כתב ב-1984.
והיום אתה מבין שמה שהוא כתב, הרבה מזה זה קשקוש מקושקש. כי בסופו של דבר... בסופו
זה התסכול שאתה דיברת עליו עכשיו. רגע. בלי לדבר עליו באופן מפורש.
אני לא... תראה. פה, טוב, אני אגיד ככה. אחד, הוא לא ידע לבטא את הסיסקול כמו שצריך, ואני אסביר לה.
אגב, הוא כתב את המניפיסטו הזה אחרי שהוא נעצר.
ברור.
כן.
עכשיו, אם אני לא טועה, גם טט קסינסקי, היוני באמר, כתב את אותם הדברים רק לפניו.
בערך, כן.
אוקיי? אבל היוני באמר עשה משהו עם זה, זאת אומרת, הוא התנתק מהמחשב לגמרי, כן. הלך להתבודד ו... שלח מעטפות נפץ להרוג כל מיני בחירים כדי לנסות...
הוא היה מחויב אגב בבית משפט לעזוב את זה, אבל בסדר.
אוקיי. אבל בסוף, אתה קודם כל תסתכל על דמות ההאקר. דמות ההאקר ב-50 שנה האחרונות כבר, לא 50, אבל בוא נגיד מאז שאני בן 10, משחקי מלחמה בערך, זה היה אחד הסרטים הראשונים.
כן.
אוקיי. דמות ההאקר השתנתה מאותו ילד נכון. סקרן וגאון, הוא הפך להיות הווילן של הסרט. ההאקר הוא דמות רעה ברוב הסרטים היום. הוא לא דמות טובה. דבר שני, המושג האקר לא נתפס נכון בעולם. האקר הוא כולה חוקר. הוא כולה... והמושג שאתה מדבר עם אנשים, אז הוא מקבל משמעות שלילית, כי האקר היום זה שם נרדף לפושע. למרות שהמשמעות של המושג הזה היא לא פשיעה, זה לא קשור, זה בן אדם שחוקר משהו. נכון, הוא יכול להשתמש בזה לפשיעה. עכשיו, מי שכתב את המניפסטו הזה, כתב אותו טרום זמנו, הוא לא ידע לבטא את עצמו בסיבה אחת פשוטה, כי הוא בא בטענה מאוד גדולה כלפי מערכת החינוך, אוקיי?
גם מערכת החינוך.
אבל משם זה מתחיל.
נכון. משהו השתנה אגב?
לא, אבל קודם כל כן, אני יכול להגיד לך, כמו שאמרתי לך קודם, אין משמעות למרצה, אין משמעות למורה, היום אין משמעות. אתה צריך לבטל לחלוטין את כל השיעורים לצורך ידע. השיעורים היחידים שאני רואה צורך בהוראה זה שיעורי חינוך. זאת אומרת, שאתה בא ורוצה ללמד ילד נימוסים או איך להתנהג, אז יכול להיות שיש משמעות לדבר איתו. בכל היתר, אני טוען, תן לילד, תבנה מערך של משימות מנחות, אוקיי? תבנה מערך של משימות מנחות או משימות ידע מסוימות, תן לו לחקור, אבל בלי AI, כי הוא צריך לעבוד. הוא לא יכול לבוא...
אני רוצה להגיד לך משהו. מקבל מה שאתה אומר. אני חושב שיש הרבה מקום של התלמדות כזאת, אני חושב שהבלנס פה יכול להיות מאוד מעניין. העולם שלנו הולך לכיוון של AI. אני רציתי לעשות משחק ורציתי להבין אם המניפסטו הזה היה נכתב היום. איך הוא היה נכתב?
שלחתי אותו ל-AI. שלחת אותו ל-AI?
רגע, שנייה, עזוב מה אני עשיתי. מה נראה לך?
אני חושב שהוא לא יכל להיכתב היום. מי שהיה כותב כזה דבר או קרוב לזה היום, היה נעצר או לפחות מקבל תיק ב-FBI במקום.
אוקיי. אז אתה יודע מה? אני עשיתי באמת את הבדיקה הזאת, הצליח להפתיע אותי הסיפור הזה. ואני חייב להקריא לך גם את הקטע היותר מעודכן. אוקיי, הקר מניפסטו 2026. וזה הולך ככה. עוד אחד נוטרל היום. זה רץ בכל הפידים. נער נעצר בחשד לפריצה למערכת ניטור מדינתית. הקר נעצר אחרי ששיבש אלגוריתם אשראי חברתי. ילדים ארורים, כולם אותו הדבר. אבל אם אתם עם האופטימיזציה התאגיתית שלכם והמוח שסרוק לפי מודלים של 2020, ניסיתם פעם להביט על מאחורי הרשתית של האקר? תהיתם מה היה קוראים לו לפעול? אלה כוחות עיצבו אותו? מה בכלל התפיס אותו בתלת ממד שאתם מסתכלים כל הזמן? אז אני האקר, כנסו למציאות שלי. שלי! שלי הוא עולם שמתחיל בחינוך מותם אישית. אני מהיר יותר מאלגוריתם של הכיתה. הזבל הסינתטי שמאכילים אותנו משעמם אותי. הנוירו חריג הארור הזה, כולם אותו הדבר. אני בתיכון וירטואלי בכלל, או בקמפוס היברידי. הקשבתי למדריכי AI מסבירים בפעם המאה איך להשתמש בבוטים מאושרים כדי לפתור בעיות מובנות. אני מבין את זה. לא אמורה, לא השתמשתי בפרוט המאושר שלך. כתבתי את הקוד בעצמי בתוך הזיכרון. ילד ארור, בטח השתמש במודל, לא בצונזר בכלל. כולכם אותו הדבר. עשיתי תגלית היום. מצאתי שרת מקומי. ברזל אמיתי, בלי ענן. רגע, זה מדהים. הוא עושה בדיוק מה שאני אומר לו. לא, לא מה שוועדת האתיקה של הסיליקון ואלי החליטה שמותר לו. אם הוא טועה, זה בגלל שהלוגיקה שלי טעתה. לא בגלל שחסמו לו איזה גישה לנתונים, או בגלל שהתשובה שלי לא תואמת את הנחיות הקהילה, או בגלל שסימנו אותי כסיכון פוטנציאלי. ילד ארור, כל מה שהוא עושה זה לפרוץ חומות אש, כולכם אותו הדבר. ואז זה קרה. דלת נפתחה לעולם חדש, זורם דרך הצפנה מקצה לקצה כמו דופמין במוח של גיימר, פולס דיגיטלי שנשלח החוצה מחפש מפלט מהבינוניות המנותרת של היומיום, רשת מבוזרת נמצאה, זהו זה, כאן אני באמת קיים, אני מכיר פה את כולם, אפילו אם מעולם לא ראיתי את האבטר שלהם, מעולם לא עימדתי את הזהות שלהם, ואולי אפילו לא אזהה את החתימה הדיגיטלי שלהם שוב, אני מכיר את כולם. ילד ארור שוב עקף את חוקי הזכויות יוצרים, כולכם אותו הדבר. אם יכולים, אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו אותו הדבר. החלתם אותנו בתיכון הגנרטיבי על האוס בבית ספר, כשהשתוקקנו למציאות גולמית. פיסות מידע שכן נתתנו היו מסוננות מצונזרות וסטריליות, נשלטו על ידי אלגוריתמים של חיזוי התנהגות, או שזכינו להתעלמות ממודורייטורים. העמתתם שהעזנו לחשוב מחוץ לקופסה השחורה שמצאו בנו התלמידים עצמאים, אבל הם רק רעש לבן בתוך מערכת גדולה. זה עולם שלנו, עולם של קוד פתוח, של משקפי מציאות רבודה. היופי שבבית המבוזר שלנו אנחנו משתמשים בכוח המחשוב שכבר קיים מבלי לשלם דמי מנוי למונופולים שיכולים להפוך את הידע הזה לחינמי אל מלא היו מנוהלים אלי תאגידים חזירים. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מסירים מסכות. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מחפשים את האמת שמתחת לדאטה הזה. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מקיימים אנחנו קיימים מעבר לביומטריה שלכם, מעבר ללאום, מעבר לפרופיל דירוג שלכם. אתם קוראים לנו פושעים, אתם בונים נשק אוטונומי, אתם מנהלים מלחמות מידע, אתם מוכרים את הפרטיות שלנו, מרמים אותנו בעזרת דיפ פייק, ומנסים לגרום לנו להאמין שזה למען ביטחוננו. מות זאת, אנחנו הפושעים. אז כן, אני פושע. הפשע שלי הוא סקרנות, הפשע שלי הוא זה להראות אנשים כפי שהם חושבים, ולא כפי שהאלגוריתם שלכם מסווג אתכם. הפשע שלי הוא שהבנתי איך המערכת עובדת, דבר שלעולם לא תסלחו לי עליו. אני האקר, זה המנפיסט שלי. אולי אתם יכולים למחוק את המשתמש הזה, אבל אתם מעולם, אף פעם לא תוכלו למחוק את הרשת כולה. אחרי הכל, כולנו אותו הדבר.
אז אני חושב, אז סבבה, אני חושב שאתה קצת טועה פה.
חזרו לשנות ה-90 פתאום, תקשיב, זה מטורף.
אבל אני חושב שאתה קצת טועה פה, כי אני חושב שה-AI, יש מצב מאוד חזק,
כן,
שהוא יוריד מאוד את ערך האינטרנט כפי שאתה רואה אותו היום.
מה זה אומר?
זה אומר את הדבר הבא. היום אתה משתמש באינטרנט כמעט לכל צורך. לצורך חברתי, לצורך לימודי, לצורך מקצועי, עכשיו, לצורך מקצועי אני מאמין שהאינטרנט כנראה יישאר באמת לעד, אוקיי? ככלי המרכזי שבו אנחנו נצרוך ונשתף ידע, הבעיה מתחילה בלצורך חברותי ולצורך תקשורתי או חדשותי לצורך העניין. אני חושב שכבר היום, אם אתה מסתכל בפידים, גם בלינקדין, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק וברשתות אחרות, דרך אגב, זו בעיה שדיברו עליה כבר מזמן, הרבה מזה הוא פייק. דיברו על זה גם באינסטגרם, שאתה יודע, אתה רואה תמונות וזה, ובסוף החיים של הבן אדם הם לא בדיוק ככה. ולאט לאט אנחנו נגלה, בגלל הקלות, היום הפייק עולה בגלל הקלות שניתן לייצר אותו. לא רק שהוא עולה, גם האמינות שלו עולה, כי מייצרים אותו הרבה יותר מדויק בזכות ה-AI, בין אם זה תמונות וידאו של מהדורת חדשות וזה, ואתה צורך את זה, ובסוף יהיה חייב לקרות משהו שיגיד לנו אם זה נכון או לא, כי כבר היום יש נזקים כתוצאה מהדבר הזה, נזקים אמיתיים לחופש הביטוי האנושי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מה שהיה במקרה של Cambridge Analytics בפייסבוק, ששם זה, אתה יודע מה, זה גם AI, זה גם סוג של AI מה שהיה שם, כי היה שם לימוד מכונה של...
Freedom of speech לא קיים לחברות, חיים לאנשים.
לא, לא, לא חברות, כן? אבל רגע, אבל אם תרגטו אנשים...
Cambridge Analytica זה חברה.
בוא. כן, אבל הם תרגטו, מה הסיפור של Cambridge Analytics עם פייסבוק? הם תרגטו אנשים דרך פייסבוק, ועל ידי כל מיני מודעות יהודיות עליהם, שינו את ההצבעה הפוליטית שלהם, מאלף לבית, אוקיי? נכון. עכשיו, זה גבול דק בין מתי המשחק הזה הוא פייר, ומתי הוא הופך להיות באמת לא פייר. אז תשמע, זה כמו שאני אשים אותך מול מאפנט מומחה, ויגיד לך, תקשיב, האם אתה רוצה שאני אהרוג אותך, אוקיי? האם אתה מעוניין שעכשיו יראו בך? נניח שזה היה מותר. ואני אומר לך, אבל רק רגע, סליחה, לפני כן, אני נותן לך 3 דקות עם המאפנט. הסבירות שתגיד לי כן, אני רוצה שתירה בי, אחרי 3 דקות עם המאפנט, מול הסבירות שתגיד לי, אני רוצה שתירה בי, שאני מדבר אליך בלבד, היא שונה לאין ארוך. עכשיו, מה אתה עושה פה? אתה לוקח כלים שיכולים להשפיע על תודעה, שהם פייק לחלוטין. תקשיב, רוב הדברים שנמצאים היום בחדשות...
ככה זה בחירות, אדי, לא, ככה זה בחירות.
לא, ממש לא. ממש ממש לא. עכשיו, אתה יודע מה? אני מסכים איתך, רגע, רגע. ככה זה בחירות, אבל...
תחליט!
שנייה, שנייה, שנייה. אני מסכים איתך, רק אני אגיד לך למה ממש ממש לא. מכיוון שברגע שהכנסת את התקשורת הגלובלית, ואת הפייק, תמיד היה פייק. יש אפילו ספר שמראה מקדמת דינה, איך מימי האדם הקדמון, לא זוכר איך קוראים לספר הזה, היה פייק ניוז. הבעיה שלנו היום, יפה, אבל הבעיה שלנו היום, זה שהקלות העברה שלו לכל העולם, היא כל כך קלה, שזה עושה השפעה הרבה יותר גדולה, מאשר האדם הקדמון אמר, תפסתי אריה, וזה בעצם היה שואל. אוקיי?
ככה זה עובד, תקשיב, ככה זה עובד.
לא, 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 לא. לא, כי אתה, תשמע, תקרא גם קצת את יובל נוח הררי, אוקיי? תקרא את ה...
קראתי.
הוא מדבר על ההשפעות האלה, ואתה לא יכול לבטל את הבן אדם. זה בן אדם שחקר את זה כל... הוא טוען, הרי היה ויכוח בינו לבין ביל גייטס, ביל גייטס בהתחלה זלזל, הוא אמר בגדול, אוקיי? אני לא נכנס לכל הסיפור בפנים, אבל בגדול, יובל נוח הררי בספר טוען שהאנושות למעשה בסכנת השמדה עצמית. ביל גייטס לפני 15 שנה טען יובל נוח הררי מקשקש לחלוטין, אוקיי? ביל גייטס התבגר קצת, עזב את מייקרוסופט, התחיל קצת פילוסופיה, הזמין את יובל נוח הררי, אם אני לא טועה, אליו הביתה, ישבו לשיחה והתנצל בפניו ועבר, ואמר, היום שאני רואה את ה-consequences, הוא לא אמר, אתה צודק, אבל הוא אמר, אני מבין על מה אתה מדבר. וזה נכון, אנחנו בונים משהו שהוא גדול מדי עבורנו היום, הוא לא מנותר בשום צורה ודרך, אוקיי? וזה מהפכה, אין לי ספק שזה מהפכה, ואין לי ספק שלא נוכל להפסיק אותה, אני רק טוען שהתוצאות של המהפכה הזאת עלולות מאוד להיות הרסניות עבורנו. היא תייצר מעמד של שני סוגי אנשים, אנשים שלא יכולים לזוז בלי AI, תסתכל על זה כמו מוח מש פוטטו כזה, של אין טעים, לא חושב, תגיד לי בבקשה מה אני צריך לעשות היום, אוקיי? מול האנשים שיחרימו את הדבר הזה, או שישתמשו בו בצורה מחושבת, כי לא תהיה ברירה אלא להשתמש בו. גם היום אתה, שמע, אתה היום הולך, לא יודע, לבקש משכנתה. מי אתה חושב מאשר לך אותה? אתם מזינים את הנתונים למודל AI, והוא אומר לך מה כושר ההחזר של הבן אדם, זה הרי ברור. יותר מזה, אני מאוד התפלאתי.
עד עכשיו זה לא היה גורם AI, זה פשוט חישובים קרים ומגעילים כמו BI כזה.
לא, 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 לא.
עכשיו נכנס AI.
לא, 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 לא. עד עכשיו, מה שאתה אומר זה נכון, היה חישובים קרים, אבל בסוף, אם העיניים שלך היו יפות, אם העיניים שלך היו יפות מספיק, הבן אדם היה אומר, שמע, תן לי לראות מה אני יכול לעשות, היה בא ואומר, תקשיב, הסיכון זה זה, אבל הבן אדם הזה הוא כבר איתנו 15 שנה, אני מוכן לתת לו. היום אין את השיקול הזה, היום אם המחשב מוציא לך לא, זה לא, ואם הדירוג אשראי שלך הוא לא טוב, אז זה לא טוב, נקודה. נקודה, אני חוויתי את זה עכשיו, בגלל הבת שלי שלו לקחת משכנתה, ואז מתחילים, אתה מתחיל להסתכל, כאילו היא סטודנטית, בעלה הוא מפי בהנדסה קרבית, אז בקבע, אז יש מזכורות, אבל אין מזכורת שנייה, ואז מתחילים להסתכל, ואתה רואה, אנשים נורמטיביים לחלוטין, שללא ספק, באמת, כאילו, תראה, כל אחד יכול ליפול לבור כזה או אחר, אבל ללא ספק, הכוונות שלהם הן כוונות זה, ממילא אתה נותן זה, ופתאום אומרים לך, לא, דרך אגב, פה הבנקים הם באמת, סליחה על הביטוי, מותר לקלל?
כן.
פה באמת הבנקים הם זונות, כי מה שקורה בסיפור הזה, זה ככל שאתה מוכיח סיכון שלך להחזר או אי יכולת עמידה בתשלום, אתה יודע מה הפתרון של הבנק? עד לגבול מסוים. בדיוק. אז זאת אומרת, אתה לא יכול לשלם 5,500 שקל בחודש, אז בוא נעשה לך את התשלום 6,000, אז אנחנו מוכנים. אבל סטינו מכל הסיפור. הסיפור עצמו הוא, אנחנו מקבלים כלי חדש, שהכוח שלו היום הוא עדיין מוגבל, אבל הוא הולך להיות כוח כמו שלא ראינו בעבר, אוקיי? ותוסיף לזה את השינויים במודלי המחשוב, אולי קוונטום ודברים כאלה, ללא ספק אירוע. הולכת להיות פה מהפכה, אירוע. נכון להיום, האירועים האלה מקבלים תשובות ברמה הרגולטורית, way too late and way too few. זאת אומרת, מעט מדי ומאוחר מדי. במקרה הזה, השינוי האנושי לאנושות, איך שאני רואה אותו, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אני אומר, זו הסכנה. הוא גבוה מאוד. גם דרך אגב, אתה יודע, אנחנו אומרים, אבל הנה, ככה דיברנו על הטלפונים. להזכיר לך, שגם לטלפונים, יש משמעות על האנושות היום. אתה מסתכל על מחקרים של ADD לילדים, של ילדים שלא זזים עם הטלפון שלהם, זה מאוד משפיע. אני יכול להגיד לך שהבן שלי שנכנס לצבא, אוקיי? אחד הדברים שהוא סבל מהם, אנחנו סבלנו בצבא מהריחוק מהבית אולי, או מדברים כאלה, אוקיי? אבל אחד הדברים שהוא סבל מהם, זה תקשיב, אני לא יכול לתקשר, אני כל רגע צריך לתקשר. שזה מזכיר לי את הימים שאני, בימים הראשונים שלי בארצות הברית, שעברתי לגור בארצות הברית, אני נוסע באוטו, והשעה 9, ואני אוטומטית הולך לרדיו, אני רוצה לשמוע חדשות, ואומרים לי, אין כזה דבר פה. אז, אז כן. אני אומר, רגע, אז אם אני רוצה חדשות, מה אני עושה? אז יש ערוצי חדשות, אבל ערוצי חדשות לא מסכמים לי, הם מדברים על כלכלה שעה, על מצב פוליטי שעה וכו'. לכן אני בא ואני אומר, אני לא טוען שה-AI הוא לא טוב.
אוקיי.
ה-AI הוא דבר טוב, אבל כמו כל דבר טוב, הוא צריך להיות במידה. והיום אין מידה ל-AI, אין. אתה משתמש בו להכל, אתה משתמש בו לפוסטים שלך, לענות תשובות במייל לאנשים. אני חושב...
אני חושב, אולי עוד לא גילינו את מה הגבולות שלו, אנחנו צריכים לגלות
לא,
מה הגבולות שלו.
לא, לא. אני חושב, אתה יודע למה אנחנו לא נגלה מה הגבולות שלו?
למה?
כי הוא כנראה הרבה יותר עם קפסיטי מהמוח האנושי, זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לתפוס את זה. זה אחד. הדבר השני, עכשיו, שוב, זה דעתי, זה לא שאני מומחה AI גדול, אני פשוט מסתכל על ההשפעה, אני חושב שזה ייצר מעמד שלם, מעמדות שונות בעולם. המעמדות יהיו אנשים שיודעים לעשות את הדברים בעצמם. כמובן, יכול להיות שהם נעזרים ב-AI, אבל הם יודעים בעצמם, ואנשים, באמת אני חושב ככה, שיפסיקו לחשוב, שיפסיקו לחשוב, הם פשוט יפסיקו לחשוב. תגיד, איזה מסעדה טובה, מה כדאי לי לאכול, זה הכל.
כמה זה 20 ועוד 20? רגע, אני צריך לפתוח את צ'אט GPT.
לגמרי.
טוב, באמרה האופטימית הזאת, אדי הררי, תודה, תודה רבה. אני רוצה להודות גם לכם שהייתם עד עכשיו. שימו לנו לייק, שימו לנו פלו, גם לפרק הזה. אם אתם רוצים, או יש לכם משהו להגיד לי, לאדי, או לכל דבר אחר, תרשמו לנו בתגובות, ספוטיפיי או כל מקום אחר, ואנחנו אולי אפילו גם נגיב לכם. או נעלה את זה לשידור. איך אומרים אצלנו? תהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי.
ביי, ביי.
side is curiosity. My crime is seen clearly. You call me criminal? Yeah, I'm a damn kid after all. After all, we're all the same.